חכם שאתה זיכית אותם לזכות את הרבים.
כבוד הרב, אולי אבל לפני כן, אני אמרתי גם למאזינים מקודם שננסה בכל זאת לשאול את כבוד הרב. בכל זאת קרה משהו שקורה פעם ב-600 שנה, לפני 600 שנה זה קרה שבוע שעבר, האפיפיור לשעבר, בנדיקטוס ה-16, הודיע פתאום שהוא עוזב את המקום כביכול במרכאות הקדוש ביותר בנצרות. ואני ככה הצלחתי להבין שלכבוד הרב יש איזה קשר לעניין הזה, לעזיבה הפתאומית הזו, ואולי כבוד הרב יתייחס לזה
את
קצת.
הנכון, את הנכון שאני בהתחלה קיבלתי בלי נדר על עצמי לא לדבר על זה, בגלל שברמב״ם בספר המצוות בלווין יוד, לווין הלב העשירי, כותב מה פחות להתייחס בכלל לדתות אחרות, שלא כתוב אל תפנו אל האלילים, כך כתוב פסוק בחומש ויקרא תחילת פרשת קדושים, אומר לא לפנות אליהם בכלל. אבל היה איזה שיחה ציבורית שיצא לי פליטת פה בנושא הזה ממש בלי כוונה, ומאז שואלים אותי הרבה מאוד על זה, ועוד יותר מזה שואלים את מי שהיה יותר מעורב ישירות בעניין, יהודי בשם הרב בוחבוט מבני ברק, אז הוא אמר לי שממש לא נותנים לו מנוחה. אני אמרתי את השם שלו שם בשיחה בלי כוונה, ואומר כל היום פונים אליו על זה, כי באמת זה נושא שמעניין את כל העולם, חידה למה פתאום הוא פנה, למה פתאום הוא הפסיק. ובפרט צריך להבין שההפסקה הזאת זה לא התפקיד מבחינתם, הרי מבחינתנו הנצרות זה כאפס וכאין, הכל שטויות והבלים, אבל מבחינתם הם לא מתייחסים לזה כתפקיד של ראש ממשלה, זה תפקיד רוחני שברגע שהוא מוותר על זה, הוא כאילו מוותר על עוצמות רוחניות הכי גדולות, הוא כאילו התקטן ברגע אחד, נהיה אחד חלקי מיליארדים ממה שהוא היה קודם לטיפסתם ושיטתם. זאת אומרת, נגדיר את זה בנוסח אחר, ההודעה שלו שהוא עוזב פירושו של דבר התרסה בנצרות. זה כמו שהוא אומר, הנצרות זה לא אמת, רבותיי תפסיקו ללכת לכנסיות, תפסיקו להשתתות, תשרפו את ספרי הברית החדשה. זה לא שאני אומר להם לעשות את זה, זה התרגום המילולי של מה שהוא אומר להם, למי שמבין. כמובן צריך להבין איך זה פתאום קרה, ובאופן כל כך פתאומי. בשלב הראשון הוא אמר שהוא עושה את זה מטעמים של חולשה וכו', אבל בהמשך הוא כבר קיבל את האומץ ואמר שהוא עושה את זה כי הוא רוצה לעשות דברים יותר טובים מזה, להתפלל, ללמוד. כל העולם, סיפר לי מישהו שיש בברזיל, יש נוצרים מאוד אדוקים, יש שם כאלה שקיבלו פשוט בעיות נפשיות, הלכו לפסיכולוגים, כשתגע להם כל העולם שלהם מזה. מה עומד כאן? אני אספר לך, סיפרתי לכם קודם שהספר הזה שמסביר את הדבקות האל-טבעית, שזה למעשה פעם ראשונה בהיסטוריה שבכלל הוסבר בצורה מסודרת, כמו שולחן ערוך סעיף אחרי סעיף, איך מגיעים באופן מסודר ורציני לדבקות אל-טבעית. וזה לא דברים סתם מלקוח מעולם הדמיון, זה דברים מבוססים שעברו מפה לאוזן מדורי דורות, וזה דברים שאנשים ניסו אותם וראו שזה עובד, ראו שזה הצליח. אני אומר, יש לי ידיד, אני לא אגיד את שמו, הוא אחד מראשי הישיבות של המקובלים הכי מפורסמות בעולם, הוא ביקש לי לא פרסם את שמו, אז אני לא אומר את שמו. הוא ניסה את כל הדרכים, לאן הוא לא הלך כדי ללמוד דרכים כוחות על-טבעיים. כשהוא שמע את הדברים האלו, אומר, הפעם ראיתי את האור, ההדפסה הראשונה של החוברת הזאת, הוא סידר את ההדפסה לפני כמה וכמה שנים. על כל פנים, החוברת הזאת, כמו שאמרנו, תרגמה לספר כולו, דברי יעקב פרקי מחשבה, תורגם לאיטלקית. והרב בוחבוט מבני ברק שלח את זה ישירות לאפיפיור. אתה יודע, אני סגור פה, אתה מכיר את החדר שלי פה, אני מנותק בעולם, לא יודע איך שולחים מכתב בכלל, אבל הוא חברמן גדול, ידע גם לשלוח ישירות שיגיע ליד שלו. כעת, בספר שמה כתוב בפירוש על השער, שזה ספר שמסביר את יסודות היהדות, ובתוך הספר יש שם התקפות מאוד קשות על הנצרות. יש מקומות שההתקפות כתובות שחור על גבי לבן בפירוש, ממש מפורש, וגם במקומות שלו יש שם התקפות שמי שיודע את הנצרות, אז הוא יודע, זה התקפות הכי קשות שיש. אני לא יודע אם יש ספר עם התקפות כל כך קשות כמו זו. מה הוא היה אמור לקבל תשובה? לקבל איזה מכתב עם סדרת כללות וזה, אז לא היה אכפת לו, איך אומרים, אפילו להתגרות בו גם שווה לו. לא תאמין, שלח לו האפיפיור מכתב שהוא תודה רבה על הספר, הוא לומד בו הרבה, והספר הזה מכניס המון רוחניות, והוא רמה כתב לו בלשון רמיזה שהוא יראה שעוד הספר הזה יכניס רוחניות גדולה בכל העולם. איך בכל העולם? בעולם יש מיליארדי אנשים, כמה אותה כמעט אנחנו התפסנו. אבל הוא עצמו כותב לו שם שהוא לומד בזה הרבה, ושהספר הזה מכניס בו רוחניות חזקה. עובר שבועות אחדים, והבן אדם מתפטר. זה נשמע עזוי להגיד שזה בגלל זה, וכי חסר לו ספרים לקרוא נגד הנצרות, אז אני אסביר לך את העניין. אני בשביל זה לא רציתי לדבר כדי לא להסביר יותר מדי את הנצרות, אבל אסביר ממש בקצרה בלי נדר, ונקווה שלא ניקשל באיסור, אל תפנו אל האלילים. הנצרות יש לה שתי לימודים, לימוד להמון העם, יש הרי מאות מיליונים של נוצרים בעולם, מה שמלמדים את המון העם, ויש הלימוד ברמה יותר גבוהה, מה שמלמדים לבחירים, אם זה כמרים בחירים, זה בישופים, קרדינלים, אפיפיורים, דברים כאלו. נזירים בכירים ודברים כאלו. עכשיו, הלימוד הפשוט של הנצרות, שהוא נמצא גם בלימוד השני, הוא הבסיס של זה, הרמב"ן בספר, יש הרבה ספרי ויכוח בין יהודים לנוצרים, ספרים שנדפסו על ידי יהודים, ספרים שנדפסו על ידי נוצרים. הספר הבר סמכה ביותר ביותר בדברים האלו, זה ספר הוויכוח של הרמב"ן. למה אני אומר שהוא הספר המוסמך ביותר? משני סיבות. האחת, מכל המתווכחים שחלק מהם היו גדולי עולם, אבל הרמב"ן הוא היה הגדול שבכולם. אני לא מזלזל באחרים, היו מגדולי המפרשים, מגדולי הפוסקים, אבל בדיוק כמו שיש בכללי הפסק, הרמב"ן היה הגדול שבכולם, מאלו שהדפיסו ספרים על כל פנים. דבר שני, ספרי הוויכוח ברובם כותבים שחור על גבי לבן בהקדמה, שבספר הם לא כותבים בדיוק איך היה הוויכוח, כי בשעת הוויכוח הם היו מוגבלים מלדבר את כל מה שהם רוצים, כי אם היו אומרים את כל מה שרוצים היו הורגים אותם. לעומת זאת, הרמב"ן כותב בפירוש שהוא כותב מילה במילה כמו שהיה בוויכוח. ולמה? מרוב שהרמב"ן היה מכובד גם על אומות העולם, המלך, הוויכוח נעשה בנוכחות המלך של אותו אזור שבו היה גר הרמב"ן, המלך שמר עליו, גם שהמלך היה נוצרי אדוק, אבל המלך אמר, תנו לו לדבר מה שהוא רוצה, ואל תעשו לו, שאף אחד לא יעז לעשות לו שום דבר. אחרי הוויכוח אפילו המלך בא לבית הכנסת בשבת שאחרי הוויכוח, ונתן איזה מתנה לרמב"ן. אבל עם כל זה המלך שהלך להגיד לו שיברח, כי הוא יודע שהנזרים רוצים להרוג אותו, ואז הרמב"ן עלה לארץ. על כל פנים, המלך שהיה נוצרי אדוק, מה הוא אמר אחרי הוויכוח? הוא לא ראה אף פעם אחד שכל כך לא צודק וכל כך מנצח באמת בוויכוח. זאת אומרת, הוא ניצח אותם בוויכוח. אומר שם הרמב"ן, היסוד הבסיסי של הנצרות זה הדבר הכי לא ייתכן מבחינת השכל, והכי מצטער על הביטוי, אבל אני אומר את לשונו של הרמב"ן, בערך הכי מגעיל שיש בעולם. אישה אחת, לצערנו, נכשלה, אשת איש נשואה נכשלה עם מישהו זר, ונולד ילד, במקום להודות ולהתבייש בזה, או לא להתבייש בחשבון פרטי שלה, הלכו והמציאו כאילו הוא נולד בלי אבא, וכאילו בשמיים מלך העולם עזב את העולם, ונכנס בתוך בטן של אישה לכמה חודשים, ויצא, ונרדף, ומת, ואז חזר לשמיים. זה כל כך לא ייתכן, אומר הרמב"ן למלך, תדע לך, אם לא שאתה מגיל שנתיים וחצי שומע את זה בהטפות של הגלחים והכמרים כל היום, אז אתה בעצמך היית אומר שזה שיגעון ממדרגה ראשונה. רק אתה פשוט כבר שטוף במוח מגיל שנתיים וחצי ועד היום, בפחות מזה אין מצב שמישהו יקבל את זה. עכשיו, אז איך באמת כל האלו שנוצרים מקבלים את זה? מה הם עונים על זה? האמונה באה במקום השכל. אז טוב, אז למה לקבל אמונה שבאה במקום השכל? אז הם אומרים להם, כי כל הדתות האמונה באה במקום השכל, ופה נמצא הבלוף. הדת היהודית, האמונה לא באה במקום השכל. כל יסודות היהדות מוסברים בצורה ברורה מאוד מאוד. השאלות שהם כשהם מספרים, שואלים על היהדות, להגיד שגם היהדות באה במקום השכל, שטויות והבלים. בספר שם, דברי יעקב פרקי מחשבה, כתוב בבריאות, בלי להזכיר אותם, אבל על כל השאלות שהם שואלים על היהדות, את התשובות הברורות והחדות ביותר מול השקר הנוצרי. זה החלק הראשון, אבל החלק הזה במידה מסוימת נמצא כבר בספרים קדמונים. החלק השני הוא החלק העיקרי. כשאנחנו מדברים על האנשים שלא על ההמון העם, אלא על הבחירים של הנצרות, הם הרי מקריבים עבור הדת שלהם קורבן גדול מאוד. הם לא מתחתנים כל החיים. לא, אין חיי משפחה, אין אישה, אין ילדים, אין נכדים. הם עובדים כשנפטרים מהעולם, אין קראת גמור. עבור מה הם נותנים את זה? מה הם מקבלים עבור זה? מבטיחים להם דבקות. מבטיחים להם דבקות ומסבירים להם את מה שאמרנו שיש שני סוגי דבקויות. כל מה שאני אומר, אני אומר את זה מידיעה ברורה. אני לא אומר את זה מסתם עודנה. אני יודע היטב את הדת שלהם לצערי הגדול בשביל להוציא כמה אנשים מזה. נאלצתי ללמוד את הדברים היטב. על כל פנים, הם מלמדים שיש דבקות אל-טבעית ומבטיחים להם שיגיעו לזה. אבל פה הברוך הגדול. לדבקות האל-טבעית הם לא מגיעים מסיבה פשוטה. דבקות טבעית אפשר להגיע בכל דת, נצרות, איסלאם, בודה, קרישנה, גם לביתר ירושלים וגם למוזיקה וגם לכל מה שרוצים. אבל שלא יבין מישהו שאני פה בא לכם בתר שתיים, אני רק מביא את זה כדוגמה, כי כולם יודעים שהאוהדים שם שרופים על זה. על כל פנים, אבל לדבקות האל-טבעית, מה זה דבקות אל-טבעית? שהשם התברך נותן הערה רוחנית, אלוקית, שנכנסת באדם ומחברת אותו בחיבור אל-טבעי להשם התברך, כמו שמסביר אור החיים בפרשת אחרי מות באריכות. את זה רק השם התברך אלוקי ישראל נותן. בכל כיוון שאדם ילך לא עם אלוקי ישראל, אין את זה. ואם אין את זה, אין את התענוג הגדול, וכל הבחירים של הנצרות, ואני אומר את זה מידיעה, יש להם אכזבה גדולה. הם הקריבו קורבנות גדולים מאוד עבור הבטחה שהם יקבלו את הדבקות האל-טבעית, הם מגיעים רק לדבקות טבעית. לאל-טבעי הם לא מגיע, דופקים את הראש בקיר, ואין מה לעשות. אז מה עונים להם? כשהם באים להתלונן על זה, והם באים להתלונן על זה, זה הכל מודפס בספרים שלהם, בספרי הדרכה של הבחירים שלהם, שכבר כמה דורות, הרבה דורות שאין את זה בעולם, אי אפשר, לא, כבר הרבה דורות לא הגיעו. תנסה, אולי אתה תגיע, אבל אין זה בעולם. אבל מה האמת? שבעם ישראל בכל הדורות יש את זה. היה לנו גדול לעולם, אם זה הגרם מבילנה, אם זה הבעל שם טוב, אם זה האור החיים, אם זה הרשש, אם זה עוד הרבה גדול לעולם, כולם יודעים, קשה כאן לנקוט בשמות, אבל עד הדורות האחרונים כולנו יודעים גדול לעולם שהוא בכוחות אל-טבעיים עם ניסים ונפלאות, שהשורש שלהם זה הדבקות האל-טבעית. אבל הם מעלים את זה מהם, ואין, אבל אף פעם זה לא נתפס בצורה מסודרת שאפשר להוכיח להם שחור על גבי לבן. כך תנסה, תראה שזה עובד ותראה שבדרך שלך זה לא עובד. פה לראשונה בספר הזה זה נתפס, וכמו שאמרנו זה תורגם לאיטלקית בשפה שלו. כל אדם שקורא את זה, אני מדבר על אדם שעשרות שנים השקיע להגיע לדבקות אל-טבעית ולא הלך לו, וקורא את זה ורואה, מנסים, זה ניתן לנסות, אפילו עם אדם גוי, אבל שעכשיו יאמין באלוקי ישראל וינסה בדרך של אלוקי ישראל, ירגיש חלקים מזה, אפילו אם לא בשלמות, כי בשלמות רק אדם יהודי יכול להרגיש את זה, אבל בחלקים, כי כל העולם מושפע מעם ישראל, יכול להרגיש את זה. ברגע שאדם מרגיש את זה, אדם מואס בדרך האחרת. תשאל מה, אבל איך הוא מוותר על 100,000 שיריעו לו, על מאות מיליוני מאמינים? אני אגיד לך למה הדבר דומה. אתה משמש כשדרן ברדיו, עורך תוכניות מוזיקה. אני אשאל אותך, כשאתה עושה תוכנית מוזיקה, ואחרי זה שבוע כל מי שפוגש אותך אומר, איי, איך התרגשתי, כל כך עזרת לי, אתה בטח שמח בזה, נכון?
ברור.
אבל אם חס וחלילה איזה שידור אחרי זה שבוע, אומר לך, תשמע, אל תעשה כזה דבר, שיממת אותנו השבוע, אז אתה ממש מוחזב ומרגיש מעוצבה, נכון?
בהחלט.
עכשיו אני אשאל לך שאלה, אם אתה, כמובן מה שעכשיו, עד כאן מה שאמרתי זה מציאות, עכשיו אני מדבר משל. אתה יום אחד עובר על יד אליהו בתל אביב, יש שם כנס של 10,000 איש, ואם יש מקום בארץ יותר מזה, זה סטדיון של 50,000, אתה עובר שמה, אתה מעניין אותך להיכנס, אתה שומע רעש, רמקולים, מה יש? לא יאומן כי סופר, עושים התחרות, למי יש את הגרביים הכי מסריחות בעולם? אתה נגעל מזה, אבל אתה מצחיק אותך, אתה הולך לשמוע. בקיצור, אתה עולה על הבימה להידחף לראות מה עושים שמה. אחד חשב שאתה אחד מהמועמדים. בלי עוד, אתה לא חושב, הוריד לך את הנעליים, הוריד לך את הגרביים, אומר, שמה, לך יש את הגרביים הכי מצליחות בעולם, בוא תהיה אלוף העולם בזה. מה אתה עושה? אתה בורח שם, אל תברח, כולם יכבדו אותך. אתה נגעל מכבוד כזה, איזה כבוד? כבוד הזה שלך גרביים הכי מצליחות בעולם, זה גועל נפש. אומר לך, אתה תקבל פרס, את הגביע. תעזוב אותי, אל תהיה משוגע, אתה בורח משם כמו ממערכת ביוב. ברגע שאדם זוכה להרגיש את הדבקות האמיתית, להכיר אותה, אפילו אם לא להרגיש אותה, להבין אותה, לראות מול העיניים איך עושים את זה, והוא נזכר עשרות שנים איך בלפו אותו, כל הבלוף הזה הופך ביניו להיות מגעיל ומסריח פשוט. זה לא, אין פה פיתוי של 100,000 איש או... או מיליון או מאות מיליונים, זה הכל מגעיל פשוט. אני לא אומר את זה בלשון גוזמה, מי שילמד את הספר הוא, וירגיש את הדבקות של הדברים, אז יבין היטב היטב מה אנחנו אומרים. זה לא דברים, זה דברים שניתנים לבדיקה, זה לא דברים שתיאורטיים. אני בלי נדר מקווה, בעזרת השם, אנחנו כל הזמן מדפיסים את הספר הזה שוב ושוב, כי יש ביקוש כל הזמן, גם שאני מפסיד על ידי זה מלהדפיס ספרים אחרים שלי שעוד לא נדפסו, אפילו יש הרבה ספרים נדפסו, אבל ספרים שעוד לא במהדורה הראשונה, וזה כבר, אני לא יודע איזה מהדורה, כל הזמן מבקשים לנו, ואני בלי נדר, הכל מחלק חינם. יש הוצאות שמדפיסות את זה, והם מוכרים בשמחה, אני שמח, יש מי שרוצה לקנות, יש יריד הספרים ברחוב 100 שערים מספר 6 בירושלים, עד כיכר שבת יש רחוב 100 שערים מספר 6, יש שם חנות יריד הספרים, הוא ידפיס את הספר הזה בעצמו, והוא גם מוכר אותו. על כל פנים, אבל אני בלי נדר בחלק חינם, עכשיו יש, אבל כל הזמן נגמר לנו, עכשיו יש בדפוס עוד מהדורה, אני מקווה שזה יצא השבוע, בלי נדר אם אני אזכור, אני אשלח לך 100 עותקים לחלק בערוץ אצלכם שבוע.
אני אשמח מאוד, כבוד הרב.
בעזרת השם, אבל כל פנים גם אפשר להגיע לזה דרך האינטרנט, דברי יעקב פרקי מחשבה, לעשות בגוגל, דברי יעקב פרקי מחשבה, לעשות, רק לבדוק שיש כמה מאות עמודים, כי יש מקומות שהכניסו רק חלק מהמאמר משם או פרק משם, לבדוק שזה מקום שיש את כל הספר, 10 חוברות, בעיקר החוברת הרביעית. כל מי שינסה את זה, אבל לקח את זה כספר, צריך להבין, זה לא ספר קריאה. רוב הספר, 9 חוברות חוץ מהחוברת הזאת, זה אפשר לקרוא את זה ספר קריאה, בושקריאה, ספר מוסרי, ספר עמוק, אבל אפשר לקרוא את זה גם כמו שקוראים ספר, אבל החוברת הרביעית הזאת שנקראת מדרכי עלייה, זה ספר עיוני עמוק. מי שילמד אותו, יתרכז בדברים, יגיע באמת ירגיש את הדברים. הוא ירגיש ואז הוא יבין היטב איך שזה באמת יכול להיות לאדם שכל המהות של התפקיד שלו היה ההפך מזה, כל המהות של התפקיד שלו היה סתירה ליהדות, איך הבן אדם פשוט מקבל גועל נפש מהתפקיד הזה ועוזב אותו. אני לא יכול להבטיח שזה הסיבה שהוא עזב, ואני לא נמצא בראש שלו, וגם הוא לא יכול להגיד סיבות כאלו, כי אם הוא יגיד את זה ישרפו אותו חי, או אני לא יודע, ישמיצו אותו, יחפישו אותו. אבל אני אומר לך מבחינת התאריכים, אנחנו שואלים, מי שרוצה יכול לשאול את הרב בוחבוט מבני ברק, אני לא יודע אם מרשה להגיד את המספר טלפון שלו, גם בלי זה מטרידים אותו בשבועות האחרונים, מאז שאמרתי את זה באיזה מקום בטעות הרבה מאוד. בכל אופן אני אגיד 0522-891-556, אני חוזר שוב פעם, 0522-891-556, הוא שלח לו את הספר, והוא קיבל ממנו זמן קצר אחרי זה מכתב מאוד מאוד ביש, ניכר שהכתיר בחתימת ידו ממש, ובהתרגשות מאוד, ותבין, אני אשאל אותך שאלה, תתן לך שאחד כותב ספר פירוש לקוראן, ויבוא לרב אלישיב לתת לו את זה, מה הרב אלישיב יגיד לו, אם היה כשהרב אלישיב היה חי?
יזרוק אותו.
מה זה יזרוק? זה לא מילה. זה ספר שבא להסביר את השקר של הנצרות, בחלקו הגדול של הספר, ספר שבא להסביר את היהדות ואת השקר שבנצרות. הבן אדם במקום לא יודע מה לכתוב לו על זה, כותב לו אני לומד בזה הרבה, וזה משפיע רוחנית חזק מאוד, והוא מקווה שזה ישפיע עוד רוחנית לכל העולם. אנחנו לא הבנו מה אנחנו חושב של כל העולם, כמה עותקים כבר עשינו מזה, וכמה שפות עשינו מזה, אבל שכנראה שהוא כבר אז היה לו איזה תוכנית כזאת, לעשות איזה בומבה אחת בעולם. רק צריך שיהיה שכל המאמינים שלו, אנחנו עם ישראל לא צריכים את כל העניינים האלו. אלמלא שהתקשורת כאן במדינה כל הזמן מפרגנת לדת הזאת ומפרגנת לתפקיד הזה, לא הייתי בכלל נכנס בזה, אבל כיוון שבתקשורת כל הזמן מדברים מה התפטר, מתי ממנים וזה, אז אנחנו צריכים להזדקק להבין שהבן אדם הזה פה העביר מסר במקסימום שיכול להעביר לבן אדם. תבינו, הנצרות זה שקר, תבינו, הנצרות יותר משקר, כמו שאומר רמב"ן, זה פשוט דבר מגעיל. תבינו, אין מה ללכת לכנסיות, תבינו שמלדעתו, לא לדע, אני לא מדבר, אני זה צריך, אנחנו צריכים להיזהר פה, אנחנו מפני דרכי שלום, אבל מה הוא סובר? אין ספק שהוא סובר שצריך לשרוף את ספרי הברית החדשה. אני אומר בפירוש, לא שאני קורא לשרוף את זה, ואני אומר בפירוש שאנחנו אנשים שומרי חוק, לעשות רק מה שמותר מבחינת החוק ולא זה, רק אני מסביר מה הוא מתכוון. רק כמובן שהוא מוגבל מאוד מה הוא יכול לעשות, הוא לא צריך שירעילו אותו, ולא צריך שיחפישו אותו בשקרים עלילות, אז הוא את המקסימום, אבל מה שהוא עושה זה המקסימום של לשדר למאות מיליונים של נוצרים שיש בעולם, שיבינו שהכל זה בלוף אחד גדול, נגמר הבלוף, יש רק אמת אחת, וכמו שאנחנו מפללים בראש השנה ביום הכיפורים, אלוהינו ואלוהי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקרך, והופע באדר גאון וזך על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קדשנו במצוותיך, שים חלקנו בתורתך, סבאנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, ותהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, בשמחה ובססון אור פניך. אז כל אחד ואחד ששומע את הדברים לו יראה לקחת לעצמו עם תפקיד, ואיזה דרך שיהיה, לא דווקא עם דרך הספר הזה או לא הספר הזה, שאחד מהמטרות שעומדות מול עיניו בחיים יהיה להידבק בהשם יתברך, לזכור את הפסוק שכתוב בפרשת ואתחנן, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. למה בפסוק הזה כתוב את המילים בסוף כולכם היום? למה לא תבשל גדי בחלב אמו, קראנו בפרשת שבוע היום, לא תבשל גדי בחלב אמו, למה לא כתוב כולכם היום? פשוט מאוד, כי לא תבשל גדי בחלב אמו בטח כולכם, למה לרובן יהיה אסור ולשמעון יהיה מותר? בטח היום, היום הכוונה תמיד בכל זמן חשבי, בוודאי למה רק שבוע הבא יעשו? אבל כשהתורה אומרת לנו ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים, הפירוש של הפסוק הזה זה לא רק שהתורה מצווה אותנו לדבק, התורה מבטיחה לנו כל מי שידבק בשם יתברך ירגיש חיות. אז יש בן אדם אומרת, שמע זה נכון אבל לא עליי, אני כל כך מנותק, אני כל מה לשייך לדברים האלו. אומרת לו התורה, לא, כולכם. אומרת, טוב, אולי כשאני אהיה זקן. לא היום, ולמה? אגיד לך משל ובזה אני בלי נדר אסיים. באחד בא מאיזה ארץ פרימיטיבית מאוד, בא ללשכת העבודה, אומר, תחפש עבודה, אמרו לו, תשמע, יש איזה מושב כאן, מאוד מושב במצב מאוד פרימיטיבי, אתה תעבור לגור שם, כל ערב בשעה 6 אתה לוחץ כפתור בבניין המועצה, כל התאורה של הרחובות במושב, הכל נדלק, 6 בבוקר אתה בא לוחץ, מכבה את זה. אומר, לא, אני לא יכול לעשות זה. אומרים לו, למה? התפקיד הכי קל. אומר, אבל אני לא מבין על חשמל, אני לא למדתי אלקטרוניקה, אני לא יודע לא מה זה חיובי, לא מה זה שלילי, לא מה זה גנרטור, לא מה זה מצבר, אני לא יכול. אבל אתה לא צריך לדעת, הוא לא יכול, אני אעשה והכל ידלק. הוא אומר לו, בוא תנסה, בוא תראה, בוא לוקחים אותו לזה, תלחץ עכשיו פה, לוחץ, 200 חשמלים בכל הרחובות נדלקים, עכשיו תלחץ, הכל נכבה. הוא אומר, וואי, איזה פרופסור נהייתי. הוא לא נהיה פרופסור, המערכת עובדת, מחוברת, אתה רק צריך לחוץ על המתגים. אדם אומר, תשמע, אני מנותק, אני לא זה... מה השמיים נתנו לך את המערכת, כל אחד מישראל יש לו נשמה קדושה מאוד, אומר האריז"ל, נשמה של כל יהודי, יותר קדושה אפילו ממלאכים. אי אפשר לתאר כמה הקדושה של הנשמה, רק צריך להדליק את המתגים, וזה דבר קל מאוד. תכוון, ריבונו של עולם, אני רוצה להתחבר אליך. ריבונו של עולם, אני רוצה להביא את האור הרוחני ממך לתוך נשמתי. אתה בא להתפלל, תכוון לא רק שאתה מדבר לשם, תכוון, ריבונו של עולם, אני רוצה לחבר את הנשמה שלי אליך. ואיפה אנחנו מוצאים את זה מפורש בתנך? בצלה של חנה הנביאה, אמא של שמואל הנביא, בספר שמואל א', פרק א', מה היא אומרת, ואשפוך את נפשי לפני השם. ולמה זה נאמר דווקא על ידי אישה? כתוב בקבלה שלנשים יותר קל הדבקות מאשר גברים. לגברים בשביל, הרבה פעמים בשביל דבקות צריך עוד תנאים, לימוד תורה וכו' וכו'. אצל נשים זה הולך יותר בקלות לפי הספירות. יש השורש הנשמות של גברים זה מספירת החוכמה, ושורש הנשמות של נשים מספירת הבינה. בספירת החוכמה, אז כדי להגיע לדבקות צריך גם לעסוק בחוכמה, בחוכמת התורה. לא שבלי זה אי אפשר. אפשר גם כן, אבל להגיע לחוכמות החזקות. מיד מסיים. על כל פנים, אז כל אחד ואחד קם בבוקר יחשוב, ריבונו של עולם, איך אני יכול היום הזה הכי חזק להתקרב להשם יתברך? הולך לישון, האם התקרבתי היום הזה הכי חזק? אם כן, טוב, לא, אם לא, אם התחברתי חזק, טוב, אם לא, איך אני מתקן את זה מחרת? השם יעזור, שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, ושוב פעם תודה רבה לך שזכית אותנו, ושנזכה לישועות נפלאות, טובה וברכה בכל העניינים, אמן כן יהי רצון.
אמן ואמן, תודה רבה למורנו ורבנו המקובל הצדיק הרב יעקב עדס. אני חושב בדברים חשובים מאוד, גם שמענו לראשונה